רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית עניין של טעם, בהגשת דינה לוי ושמוליק מושקוביץ.
בוקר.
בוקר. בוקר טוב.
מה נשמע?
אני אגיד לך רגשות מעורבים.
למה?
צד אחד גשם שעושה לי שמח, וצד שני חדשות שאני מניחה שאת המשפחה של מני גודר מביאות להם איזה סוג של שלווה. הוא חזר הבוקר אל...
נכון, כן.
אל אדמתו. יש שם עוד שלושה.
כן, עוד שלושה.
חטופים. ואף על פי ולמרות הכל, יש בנו אהבה והיא תנצח.
בעולמנו המר, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. בין השפיות לשינה, בין הילדות לזקנה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע. יש בי אהבה והיא תנצח.
יש בי אהבה והיא תנצח.
לגמרי. אני גם חושבת שאהבה מנצחת. אתה סיפרת לי שכשהדר גולדין, זכרו לברכה, נחטף, אתה כתבת שיר בקצה המנהרה.
בכלל, צוק איתן הייתה עבורי התקופה הזאת של... צוק איתן זה, נכון?
נכון.
קודם כל, סליחה, אני תמיד מפספסים. נכון. שוקי אברהם, טכנאי השידור.
נכון.
הנה הפתיח, פתיח של התוכנית. אז אנחנו עניין של טעם, דינה לוי, שמוליק מושקוביץ. כי את יודעים, יש לנו שעה בסך הכל, ושעה...
אנחנו רוצים להספיק
הכל. אנחנו רוצים.
כן.
אז הנה. אמרנו, פתיח, עניין של טעם עד השעה 11. תוכנית התרבות של רדיו סול. ובאמת, צוק איתן הייתה עבורי... זמן מאוד יצירתי, זאת אומרת, כתבתי יותר משיר אחד בתקופה הזו, ובאמת ב-2014, כשהדר גולדין נחטף, יצא לי ככה שיר בשניות, מילים ולחן, שנקרא בקצה המנהרה הזו, וניגשתי להרכב שלי דאז סיפו לוקס, אמרתי, חבר'ה, בואו, מה אתם אומרים, נקליט את השיר הזה באולפן, ו... נעשה ממנו סינגל, היום כבר לא רואים את הדברים האלה, אבל סינגל, ובאמת הקלטנו במספר עותקים, ונתנו ללאה ושמחה. זאת אומרת, מישהו מהרכב, אני חושב שהחתוצן שלנו, עודד, נסע לכפר סבא, והשאיר להם את זה בתיבדו, אני לא יודע, כי לא צריך להשיג אותם. זהו, זה בקצה המנהרה הזו.
אז בואו נשמע את זה.
נשמע כן. כמה צלילים, ואחרי זה...
כן, אנחנו מראיינים.
יש לנו רעיון עם כן. סופרת צעירה. אז הנה, בקצה המנהרה הזו ציפולוקס. כן, לחזרתו של... תודה לאל, חזרתו לקבורה של הדר אחרי כן. 11 שנים.
אתה מבין את האבסורדים שלנו. תודה לאל, הוא חזר לקבורה.
ממש.
פשוט...
מטורף.
מטורף.
בקצה המנהרה הזו אני מוצא את עצמי בודד, כי בקצה המנהרה הזו חוויתי רק כאב. חברים נעלמו לי בסופה של המלחמה, בקצה המנהרה ברור כבר לא לבדך. חברים שהיו לי שם, חברים שלא חזרו משם, בקצה המנהרה האור שלך דואך. וכמה שרציתי לשכוח מהכל, וכמה שטיוויתי לראות אותם שוב עבר להרי החול. בקצה המנהרה הזו אני מוצא את עצמי שוטה, בקצה המנהרה הזו כבר לא יודע
ברחוב.
כמו שהבטחנו, כמו שהבטחנו, אנחנו עם מעיין גז, שהיא בחורה בת 22 מבית שאן, שחושפת באומץ את סיפורה האישי בספר עוצמתי, על מסע חיים רצוף אתגרים והתמודדויות, דרך התעללות מצד אביה, חרם, בריונות והטרדה מינית. היא משתפת בכאב, בשבר, אבל גם בכוחות שמצאה בתוכה כדי לקום, לצמוח ולבנות את עצמה מחדש. ומעיין נמצאת איתנו על קו הטלפון.
בוקר טוב, מעיין.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
מתרגשת.
מן הסתם, מן הסתם. אבל הכל בסדר. אנחנו כאן איתך, דינה, דינה לוי ואני. תגידי, בחורה בת 22. זה הגיל של הבת שלי, את יודעת, דינה?
כן.
אני כבר 23.
אוקיי.
אופ, טרללה, גדלתי בשנה.
ממש, ממש. תגידי לי, תוכל לספר לנו קצת על עצמך, מעיין?
אז אני מעיין גז, בת 23 מבית שאן. אני עוצרת תוכן וסופרת של הספר בין הצללים לאור, שעברתי מסע לא פשוט של חרם, בריונות, הטרדה בצבא, אלימות, אבל מתוך כל זה, מה שעברתי, בחרתי להוציא ספר שייתן כוח לאחרים.
וואו, מדהים.
את גדלת בבית שאן, מעיין?
לא הבנתי.
שאלתי אם גדלת בבית שאן.
כן.
מה, למה את שואלת, דינה? מעניין.
כי מעניין שעם כל מה שהיא עברה, עם החרם והבריונות וההתעללות מצד אבא שלה, והיא נשארה במקום ולא הלכה לשום מקום. זאת בחירה שלך, אני מניחה.
בבית ספר שעברתי את החרם, סיפרתי למורה, ליועצת המנהלת, ולא האמינו לי. אמרו לי שאני מדמיינת וממציאה, וכבר לא יכולתי לספוג את זה. אז אני עברתי לבית ספר אחר.
בבית שאן? כאילו...
כן, okay. לבית ספר מקצועי אחר, כן.
אוקיי. Okay. ובאמת, כפי שציינת, לקחת עצמך איזושהי משימה באמת, לבוא ולהעביר איזשהו מסר גם לאחרים, נכון? דרך הכתיבה.
כן. כי כתבתי את הספר הזה כי רציתי שאנשים שחוו כאב, בדידות, פחד, שירגישו שיש מישהו שמדבר את השפה שלהם.
ומה...
רציתי לכתוב את הספר הזה, שאני הייתי צריכה בתוך כל זה, לתת לכל אחד תחושה שהוא לא לבד, שיש תקווה ושיש אור, גם אחרי הרבה חושך.
מאוד מדהים.
ואיזה תגובות קיבלת מהסביבה הקרובה שלך, אחרי שיצא הספר?
קיבלתי תגובות, שזה נתן להם חוזק. ילדה אחת שיתפרתי בסיפור האישי שלה.
וואו.
שעברה דברים דומים כמו שלי. וואו. וזה נתן לה הרבה כוח. זה נותן המון השראה.
זאת ממש שליחות, הכתיבה הזו שלך.
כן, זה מה שאני מרגישה, שזה שליחות בעיניי.
אוקיי.
תגידי, ואת יכולה לספר לנו קצת על עלילת הספר?
כאילו, התוכן בו?
כן, כן. זאת אומרת, על מה הספר מספר, בלי נקודות, כמובן
כן.
לעשות ספוילרים, כן. לגלות שיהיה...
יש בו, נגיד, את הסיפור על החרם בבית ספר, את הבריונות שעברתי ברשת, שיימינג, ההטרדה בצבא ש... זה היה הפרק הכי קשה לכתוב אותו, כי זה, כאילו, זה מאוד כואב לחזור לשם, לזכור את כל הדברים האלה. אבל ידעתי שזה חשוב, כי יש אנשים שזה ייתן להם אומץ לדבר, כי הרבה שותקים.
נכון. הרבה פוחדים.
כן.
ואת ראויה לכל הערכה על האומץ שאת מגלה. בעצם העובדה שאת כותבת ומפרסמת.
לא, וכספר, זאת אומרת, כאומנות.
כן, כן.
זה לא איזה מאמר או איזה עיתון, ידיעה בעיתון. זה ספר, ספר, ספר עלילתי.
כן.
שוב רק מה היה, אני מתנצל על השם של הספר?
בין הצללים לאור.
בין הצללים לאור. אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה לגבי, יש דבר שנקרא by product. את עושה משהו, חוץ מפרסום הספר, ואת עושה משהו, אם למשל סתם הרצאות, או שיחות עם תלמידים, או משהו שמלווה את הוצאת הספר?
אני רוצה להתחיל בזה.
וואלה, אוקיי.
ואני גם יוצרת תוכן בטיק טוק, יש לי 58,000 עוקבים.
אוקיי.
אני משתפת שם מחשבות, חיזוקים, איך כאילו, גם שמהחושך אפשר לצאת אל האור מכל הקשיים, אפשר למצוא את הכוח הפנימי שלך.
ומה את מתכננת הלאה?
אני כאילו ממשיכה ליצור ולהתפתח. כתבתי שיר לזכרם, משפחת ביבס.
וואו.
ואני עכשיו כותבת עוד ספר, רומנטי. ואני רוצה בעתיד ללמוד קרימינולוגיה.
וואלה. אני יכול להמליץ על... אני יכול להמליץ על מקום, על אוניברסיטת אריאל. לא, כמקום, לומדים שם קרימינולוגיה, אני יודע, ברמה... רק שתדעי שיש...
יש אופציה.
בכל מקרה, את בחורה בת 22, שזה... 23, סליחה.
כן.
23, וזה מדהים, אני יכול להגיד בצורה כנה נורא, זה מה שמשך את תשומת ליבי באופן אישי. אנחנו מראיינים פה כל שבוע סופרים, ואמרתי לדינה שאני חייב שנדבר איתך, כי באמת, הגיל לא, הוא לא עושה עליי רושם, זאת אומרת, באופן כללי, אבל בחורה בת 22 שכותבת ספר, ולא משנה, גם אם הנושא לא היה הנושא הזה,
כן.
היה, היה רומן, רומנטי, היינו מראיינים אותך, כי אותי זה מעניין.
כן, כן.
נכון?
כן, לגמרי.
טוב, מעיין, נאחל לך המון בהצלחה.
תודה רבה.
ממש, ושיהיה לך ככה בהמשך הדרך גם הרבה יותר קל והרבה יותר רגוע והרבה יותר...
ריפוי מלא.
ממש, ממש, ותמשיכי לכתוב, איזה כיף לך, אני, מה זה מקנה? ממש, חלום שלי. בדרך כלל, גם אני בגיל 22 התחלתי לכתוב משהו, אבל הנחתי את זה בצד לצערי, אני אחזור לזה, אני בטוח. אז שיהיה לך המון בהצלחה.
תודה רבה.
ושבת שלום.
שבת שלום,
מאיה.
ואנחנו נשתמע. תודה.
תודה.
ביי. כן.
ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
אנחנו, יצא השבוע אלבום של דיוויד ברוזה, מתוך הופעה בפריז, עם מרכב ג'אז, וכל מיני, לעשות, כל מיני אלתורים על שירים שלו, כאילו... קאברים, זה לא קאברים, זה ביצועים לשירים שלו. וכאן השיר המאוד מאוד מפורסם, סיגליות, שימי לב איך הוא נפתח. מזהה שזה זה?
בטח.
אז ממש מתוך הופעה חיה בפריז.
אז בוא נשמע.
Era feliz en su matrimonio. Aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre siempre de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hacía más de tres años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? que en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. שבעלה היה מלשת בפרד, כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. 3 שנים שהיא מקבלת מגבר שר מתחת דלת, מכתבי שירה אליה מאירים את אלומיה. זה כותב לך ילדונה גל מי שולר, זה פרחים סגול שרפית פורע, מבטשי לכל נובמת לברכה בלי שם ורמס, שולח לך סיגה להיות בזר קשור בסדר. שהיא לא נרדמת על הבקיצי חולמת, ובטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי. 3 שנים סובל בשקט, כן לפעמים היא כמעט צועקת, ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה את מכתב.
איזה עיבוד מקסים, ממש ג'אז, אני אוהבת. אז אנחנו ממשיכים, המלצה על ספר.
וואלה, רק נראה אותו למצלמה.
כן, כבר. זה ז'אנר שאנחנו שנינו מאוד אוהבים.
הרומן ההיסטורי.
הרומן היסטורי, מלחמת העולם השנייה. נכתב על ידי ג'וליה קליי. היא כתבה את האור מהלונדון ואת הילדה האנגליה האבודה, את שניהם קראתי
בשקיקה.
בשקיקה. איזי שלטון תמיד מצאה נחמה, רגע סליחה, לספר קוראים חנות השמלות של גברת שלטון. אז איזי שלטון תמיד מצאה נחמה בחנות השמלות של אמא, גברת מולי שלטון. העולם המוכר של אופנה, דוגמאות, בדים, משמש עבורו המקלט מעולם אכזרי וכאוטי. הוא מעניק לה תקווה לעולם טוב יותר. לעומתה, האחות שלה סילביה התחתנה עם גבר מתוחכם ועשיר, ניצלה את ההזדמנות לשדרג את מעמדה החברתי ולהתנתק מהחנות המשפחתית. בעיצומה של המלחמה, מולי הולכת במפתיע לעולמה, מורישה את החנות לבנותיה. זאת החלטה שמעוררת טינה בין שתי האחיות, וכשאיזי נאלצת להתגייס לצבא עוד מלכותו, היא מבינה שרק אחותה סילביה תוכל להציל את החנות מסגירה. וסילביה מצידה מבינה שזאת הדרך היחידה להשלים עם אחותה. גם להציל את המשפחה מאסון כלכלי. הן מתחילות להתכתב. המכתבים האלה חושפים פצעים ישנים ביניהם. את המכתבים האלה מוצאת מישהי שמספרת את הסיפור שלהן דרך ההתכתבות הזאת. אז זה ככה, אני התחלתי ואני כבר מחכה לחזור לקרוא אותו. וזהו, זה לעניין הזה.
לספר הזה? כן. בטח, תודעת.
במבצעים, בהמשך. כן. אני עם חוסר הסבלנות שלי לגלות התאפקות ו...
יש כל כך הרבה מבצעים, דרך אגב סתם, לאחרונה היו המון מבצעים עם השופינג אייל.
נכון.
באמת בכל הרשתות, כל הרשתות הגדולות, לא רק ספרים, אבל גם ספרים.
נכון. טוב, אנחנו עוברים לשיר שאני מאוד, 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 מאוד אוהבת. דיין וושינגטון.
זה 1960? לפני אפילו.
משהו כזה, כן.
50 ומשהו, 57.
בוא נשמע.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really should care. Lord knows I'm not a school girl. This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the
דינה, היא לא מתאפקת ועושה ישר גוגל לבדוק.
ברור.
באמת צדקתי בשנה, לא, אבל לא צדקתי.
לא לגמרי, לא. הוא נכתב לראשונה, הוא יצא ב-1932. הקליטו אותו שוב ב-1961, והוא יצא לאור ב-1992. זה הזמן שהיא הוציאה אותו לאור.
ב-92?
היא הוציאה אותו לאור, כן.
וואו.
כן, כן, כן. Mad about the boy.
תגידי, דינה, יש לי שאלה.
מה?
מי הבוי שאת mad about? אם. זו שאלה, סליחה.
יש לי שאלה אישית, כן.
יודעת שכן, שהיא ככה ב...
אז יש שניים.
בפורום הזה.
יש שניים שאני mad about them. יש את איתי אור ארדיטי, הוא בן 11 וחצי. ויש את עומרי אלון ארדיטי, שהוא בן 7. שני הנכדים שלי.
זהו?
באמצע יש עוד אחות. אז אלה השניים שאני mad about them.
כן.
זהו? כרגע כן, אני את ההוא, את האחד הזה, אני עוד מחפשת.
ולא.
אני מתישהו אמצא אותו. כן. כן. אז בוא נמשיך.
כן, כן, בוא
כן, נמשיך. כן, נמשיך, כן. אז זאת הייתה דיין וושינגטון, אנחנו עוד נשמע שירים שלה בהמשך.
בטוח.
בהמשך התוכניות שלנו,
בטוח.
כי אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת אותה. אני הייתי השבוע בסרט, באמת, מדהים. זה היה בטרום בחורה, בהיכל התרבות בפתח תקווה, קדמה לזה הרצאה מדהימה של מישהי שהיא אימא לילד בעל צרכים מיוחדים. שניים בעצם, אחד שיתוק מוחין ואחד אספרגר, שהתחיל לתקשר אחרי 17 שנים,
וואו.
דרך הפלאפון. ממש מרתק, מרתק, והסרט נקרא וולפגנג. הוא זו דרמה ספרדית.
כמו אמדאוס? שם הפרטי של אמדאוס?
הילד נקרא וולפגן על שם, כן.
אוקיי.
הוא גאון, עם מנת משכל של 125, והוא נאלץ לעבור לגור עם אבא שלו, קרלוס, שאף פעם לא פגש אותו, כי האמא שלו מתה באופן פתאומי. קרלוס בעצמו רווק מושבע, שנאבק על קריירת המשחק שלו, מוצא את עצמו בתפקיד חייו. ווולפגנג, שהוא אובססיבי לנגינה, לסדר, רוצה לברוח לפריז, ללמוד באקדמיה שם, להפוך לפסנתרן הכי טוב בעולם. זהו, זה סרט שמדבר על מה עושה ילד שההורה המשמעותי בחייו נעלם. טרגדיה משפחתית שמעוררת הרבה שאלות על אמת ושקר. במצבים רגישים, ככה מנעד שלם של רגשות. וקטע מוזיקלי שמחובר לסרט היה קטע של דיוויד בוי, ואתמול ניסיתי להיזכר בשם, וזמזמתי אותו לשמוליק, ובסוף הוא מצא אותו, אז אתם רוצו לראות אותו כשזה יצא אל הקרנים בקרוב.
עוד פעם שם?
וולפגנג.
כן.
ואנחנו נשמע את דיוויד בוי, מודרן לאב.
כן, רק צריך לומר שכשדיברנו, אז זה באמת מתוך התקליט שנקרא Let's Dance, לדעתי.
נכון.
משנות ה-80, וזה לדעתי אחד מה... איך אני אגיד את זה? אחד מהתקליטים...
הכי טובים של דיוויד בוי.
של דיוויד... אני מאוד... לא, יש כאלה שיגידו זיגי סטארטה, יש כאלה שיגידו אלבומים אחרים שלו. אני חושב כי יש שם גם את Let's Dance, ויש שם גם את Chinese Girls. זאת אומרת, מבחינתי הוא תקליט מאוד פופי.
כן.
פחות עם מוזריות או כל מיני...
כן, נכון.
הפקות קצת מיוחדות, אלא הוא מאוד לכולם.
כן.
ובאמת, אלבום, אני פשוט מאוד גם רואה את העטיפה. העטיפה רואים את דיוויד באוי עם כפפות אגרוף על העטיפה.
אוקיי.
ומי שלא מכיר את האלבום הזה, מוזמן. אז הנה, זה מתוך הופעה חיה דרך אגב.
כן.
הביצוע שאת שלחת לי.
כן. ובזמן שאנחנו מקשיבים לזה, אנחנו מתכוננים לרעיון הבא שלנו.
לא מגלים.
לא מגלים.
אז תוכלו לשמוע.
בוא נשמע.
Stein. Guessing it down.
יש לנו דיוויד בוי, יש לנו רעיון שאני באופן אישי מאוד מתרגשת לעשות אותו. על הקו איתנו שחקן, יוצר ובימאי של סרטי דוקו. בשבוע שעבר כשהייתי בחופשה בכפר בלום, ראיתי בפעם השנייה את הסרט פוטו פארג', גם אז בכיתי. אני עדיין מנסה לאבד איפה זה פגש אותי. ואיתנו על הקו איש אחד מוכשר מאוד, ואני מעזה לומר גם צנוע. קובי פארג', בוקר טוב, מה שלומך?
תודה.
בוקר טוב.
תודה.
קודם כל, גילו...
כל המחמאות.
כן, לא, את רוצה עוד מחמאות? הנה, אני יכול להגיד לך...
אין תגנה.
שהבת שלי בת 22, ושהיא שמעה שאנחנו מראיינים אותך, אז היא אמרה, תגיד לו שגדלתי עליו. אז הילדות של כל התוכניות, כן. אז כן, דינה.
אני חושבת עליך גם כשחקן, אבל מאוד 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 כבימאי של סרטי דוקו בעיניים מופלאים. אבל כשאני חושבת על השחקן שבך, אז אני ככה, אתמול יצא לי ככה להרהר בקולונל חמיד במפריח היונים, האיש הקשוח, הרע. ומצד שני, על אהרון בסברים הרנן, הרווח הזה בין הדמויות, שבשניהם לדעתי אתה נפלא, אבל איך זה לעשות את זה ולעשות את זה ולעשות עוד דברים?
טוב, מפריח היונים הייתה חוויה מאוד מיוחדת, כי קודם כל העבודה עם ניסים דיין הייתה זכות גדולה. ניסים שעשה גם בשביל עזרא ספרא ובניו בזמנו הסדרה המונומנטלית.
נכון.
ומפריח הייתה חוויה עוצמתית, כי היא סיפרה את הנרטיב של השורשים שלי. הספר הזה של אלי אמיר הוא... אולי המעשה הראשון שמתעד קולנועית את עליית יהדות עיראק, קודם כל בספר, אחר כך בסרט הקולנוע. ממש נלחמתי לקבל את התפקיד הזה, כי באותה תקופה יצרתי את פוטו פראג' והנה זה גם נכנס לתוך הסרט שלי, הקולונל הזה, יש איזשהו רגל דוקומנטרי בתוך פוטופרד, שאני מראה את הקולונל העיראקי הזה. אני דווקא משחק את האיש הרע שם.
נכון.
אני חושב שהריינג' הזה בין הבד גאי לסיטקום, אני גדלתי בתוך הסיטקום, גדלתי בתוך קומדיות, אלה היו הדברים המיידיים הז'יטונים הראשונים שקיבלתי כשחקן, שיצאתי מתיאטרון צה"ל, מיד התחלנו עם סדרת ילדים שקראו לה פיג'מות.
כן.
הייתה סיטקום שרץ במשך 13 שנים בערוץ הילדים, והמעבר לסברים הרנן היה מאוד מאוד טבעי, כי זה גם היה אותו יוצר, רובי דואניאס. אני חושב שהתפקידים הדרמטיים המשמעותיים עוד לא הגיעו באיזשהו אופן, אבל יש בי לחלוטין גם מזה וגם מזה, וזה בא לידי ביטוי, אני חושב, באופן יותר ממלא, שככה ניחה שמגשים את עצמו בתוך היצירה התיעודית באמת. ההבנה, המלאכה היא בסוף מלאכה של לספר סיפור, בכל המקרים.
אתה עושה את זה נהדר, דרך אגב, יוסי בנאי אמר שהתפקידים הטובים שלו הם אלה שעוד לא שיחק.
נכון, אומר את זה בלהעיר את יוסי גם.
נכון.
הוא אומר עוד משפט נורא מצחיק שעכשיו אני מסתובב ומצטט אותו, הוא אומר, אתה רוצה יום אחד לשבת עם עצמך, שב עם שחקן. שחקנים אוהבים לדבר רק על עצמם. אז אני אומר את זה בהקשר של סרט חדש שהוצאנו עכשיו על יוסף שילוח. נקרא בעל החלומות.
יצא כבר?
כן, הוא מוצג עכשיו בסינמטקים ובכל, הוא כאן בכל רחבי הארץ. סרט מאוד מיוחד שמאוד תואם את השאלה שלך. האיש שהכי זכור בדמויות הקומיות שלו, פרוק.
נכון.
והקריקטורות, אם תרצי, שהוא סרטט בצורה פנומנלית. היה אדם עמוק ומורכב, והיו לו גם תפקידים דרמטיים מופלאים, כמו הילד חולם של חנוך לוין, כמו חגיגה לעיניים של אסי דיין, אבל זוכרים לו בעיקר את הקומדיה. ואני נוהג להגיד לקהל בסוף הקרנות תמיד, ואני מצטט את קלצ'קין שאמר שאחרי כל מה שהוא עשה, זכרו אותו בסוף מפרסומת לתחנת דלק. זו הכללה של השחקנים, כשמשהו מצליח להם, הם הופכים להיות מאוד מאוד מזוהים איתו.
נכון. דרך אגב, יוסף שילוח עשה גם תפקיד יחסית רציני בליל הסדה.
נכון, גם בכיכר החלומות.
ובכיכר החלומות, נכון.
זה סרט מאוד מיוחד שמאיר באור חדש את הגיבור הזה שכבר 15 שנים לא איתנו.
וואו.
לא, איך הזמן.
הזמן, כן. אני הולכת לחפש איפה מקרינים לרוץ לראות. פוטו פראג' היה הדוקומנטרי הראשון שעשית?
כן. כן, זה סרט הביקורים שלי.
מה הביא אותך לעשות את זה? מה דחף אותך לשם?
הוא באמת נולד מתוך הכרח מסוים, אני חושב. זה היה משאלת לב תמימה להביא את הדודים שלי, להתקרב, לשבת סביב אותו שולחן, לפעול איש בזרועות אחיו, אם תרצי. זה היה מלא בתום המעשה הזה. זה מה שהביא אותי לשם. הביא אותי, כנראה, בסוף, הרצון והדחף להשלים, להביא את התמונה הזו, לעשות איזשהו מעשה, אני מסתכל עליו בדיעבד, שיסב לו עושר. אבי לא היה בתוך הדרמה הגדולה התרחשה בין שלושת האחיו הגדולים. ואבי תמיד נהג להגיד לי, אני הקומר, אליי היו באים. אבל הצער והכאב על זה שהמשפחה התפרקה במשך ארבעה עשורים, הוא היה מלווה באיזושהי שתיקה רועמת. והשתיקות האלה מניעות אותנו בסוף. זה קיים בתוך הנשמה, ורציתי גם להעניק להם אדרן, כי הם באמת היו משפחה מיוחדת וחלוצית מאוד, ופורצת דרך בתחומה.
הצילום.
ילדים יחפים ממעברה שבאמת הגיעו ללב החברה הישראלית, לעשות מהפכה בצילום האנלוגי. אולי אם תרצו, ברנדנים מזרחי ראשון במדינת ישראל. וזה היה החלום שלי, לעשות יצירה דוקומנטרית שגם תאחה את הקרע, אבל גם תצדיע להם באיזשהו אופן. זה לקח 7 שנים, העשייה הזו. לא צעדתי אותה לבד, היו אנשים נפלאים שליוו אותי, מגידי וייץ העיתונאי, מוריס בן מיור, השותף שלי עד היום, שערך את הסרט הזה ועשה איתי את כל הסרטים בעשור האחרון. סרט הוא עשייה קבוצתית, אני אף פעם לא רואה את עצמי כסוליסט. זה פוטופארד, זה הפך להיות גם איזשהו סרט מאוד זכיר בז'אנר התיעודי. לשמחתי הוא הצליח מאוד ופתח לי מסלול חדש בחיים שלא צפיתי אותו.
הוא ממש התניע את העניין הזה של הדוקומנטציה, נכון אצלך?
כן, כן. ממש, כשזה הסתיים, ממש פנו אליי ושאלו אותי מה אתה רוצה לעשות עכשיו מערוצי הדוקו, ואז אמרתי יוסי בנאי, ואחרי זה הגיע שושנה דמרי, וסרט על הסנטר, על דיזינגוף סנטר.
כן.
יש עכשיו... השנה הוצאנו 2 סרטים, גם את בעל החלומות וגם סרט על יורם גאון.
זהו, יורם גאון זמין כרגע ב-YES.
נכון.
ואני מתעתדת לראות. נורא מעניין אותי לשאול אותך, קודם כל למה שושנה, כי אף אחד לפניכם לא עשה עליה סרט, והיא כל כך הייתה ראויה. מה הביא אתכם לשם, לפגוש אותה?
קודם כל, יש לי איזה קשר היסטורי כנראה גם בסיפור הזה. האח של סבתי, הדוד של אבי, נורי חביב, זיכרונו לברכה, היה אבימאי שעשה את סרט הקונו הצבעוני הראשון. במדינת ישראל. הוא מגיע לכאן, גולה, הוא גלה מעיראק לאיראן, ומגיע לפה בשנת 54, הסיפור שלו הולך מאוד מקביל לג'ורג' עובדיה, הוא מגיע לפה עם הרבה כסף, ועד אז אין כל כך תעשיית קולנוע, יש כמה סרטים בשחור לבן, והוא אומר, אני אעשה את סרט הקולנוע הטבעוני הראשון, ובסרט הזה הוא לוקח את שושנה דמרי בתפקיד הראשי, וצ'ייקי אופיר, סעדיה דמרי, הסרט נקרא בעין מולדת, אגב הוא זמין היום בארכיון של סינמטק ירושלים למי שרוצה, זה נורא מעניין לראות אותו, הוא מספר את הנרטיב של עליית תימן בכלל. הרגשתי קשר עמוק כי בגלל המעשה שהוא עשה אז בזמנו, וגם אני בין המקום, זאת אומרת ברמה התרבותית ראיתי בזה שלא נעשה סרט על מי שהוגדרה מלכת הזמר העברי, ראיתי בזה תעודת עניות, אני אומר את זה באמת בעדינות.
אני מסכימה.
השנה זה 20 שנים ללכתה של שושנה דמרי, אז זה היה, אני לא זוכר, זה יצא ב-21.
כן.
אבל צריך למקם את התרבות שלנו ולהניח אותה כמו שצריך.
נכון.
לא לבנות כל פעם, לעלות על האדמה מחדש. שושנה דמר היא קומה בסיפור של המקום הזה. הסיפור התרבותי של המקום הזה. מה שהביא אותי לעשות זה שיתוף פעולה עם מנכלית עוד שמונה. קראה בעיתון על שושנה ואמרה, רגע, אולי שושנה, ואמרתי לה מיד כן, בלי למצמץ.
וואו.
ושוב, נפתח בפנינו עולם מטורף, כי כשאתה מדבר על שושנה דמר, אתה לא חושב שאתה תמצא את עזבונה בשתי מחולות ביקום.
כן.
קונטיינרים ביקום, ארגזים, ספונים, מפרס כינור דוד עד הגרביון.
וואו.
אתה חושב שאתה תלך לספרייה הלאומית, לארכיון ספילברג, אתה תמצא את הדברים מסודרים ומקוטלגים כמו שצריך אחרי שימור. נדהמנו והיינו צריכים גם באיזשהו מקום לסרטט, אני תמיד אומר, צוואה דמיונית עם המנוחה. מה היה חשוב לה שישאר ממנה? מה הסרט הזה מביא איתו? גם הדרן, שוב, לזמרת הגדולה שהייתה, ולמעשים האדירים שנעשו אז בתקופת קום המדינה, בזכותה, בזכות וילנסקי. הפסקול הזה, המפואר הזה, שכבר איננו. להוליד אותה באיזשהו מקום מחדש.
אני חושבת שזה היה מעשה באמת מאוד חשוב. אני מאוד התרשמתי מהעובדה שהצבתם לעצמכם איזה שהם גבולות, לא פלשתם לצהוב, וזה משהו שאותי כבש, אני מוכרחה לומר.
אנחנו תמיד אומרים שיש כוח לאמת הפרומה. זאת אומרת, לא להביא את כל התשובות, שגם בפוטו פארץ וגם בשושנה דמרי, אני לא חושב שיוצאים עם איזו שורה אחת שאומרים זה השם או הוא השם.
כן.
יש, אם אתה מפורט את הדברים ומניח אותם בצורה קרה, אז אתה מאבד את המשל בסיפור. ויש כוח לאמת הפרומה. אני יכול להגיד היום שגם אחרי 110 דקות שצפייה בסרט המלכה שושנה, וגם אחרי 4 שנים של עשייה, היא עדיין חידה.
נכון.
וזה הדבר, החיים הם מורכבים, ויש ימים מעוננים וימים שטופי שמש, ויש כוח ליצירה שהיא לא סוגרת את הכל. בשושנה דמרי יש איזשהו משל על כל הזדהות, בוא נגיד ככה, לכל אם קרייריסטית שתשב בקהל ותשים את המאזניים הזו מול ה... המשפחה והקריירה,
נכון.
עם זה אתה צריך לצאת מסרט.
נכון,
נכון. חוץ מלגלות את שושנה, היא כן. הופכת להיות איזשהו כלי בסוף. זה לא, זה סרט על מקום, זה סרט על שפה.
נכון.
ועל אימהות, ועל אימהות.
זהו, זה מה שגם ליווה אותי, העניין הזה, של רגשות השם שיש תמיד להורים, אם אני מספיק נמצא עם הילדים שלי, אם אני מספיק עושה בשבילה.
תראי, אני לא עושה לה הנחות, אבל כן. צריך להבין שאחת כזאת, כל העולם רצה ממנה חתיכה.
כן.
והיא באמת הייתה משהו יוצא דופן. נכון. גם מבחינת הכישרון, גם מבחינת הנראות, והאקזוטיקה שתפסו אותה בעולם, היצור האקזוטי הזה שהוא נתפס באמריקה
נכון.
של אז.
נכון.
אז זה לא, וגם תחושת השליחות העמוקה, הם נוסעים בכל רחבי ארצות הברית, לגייס כסף למדינה שבדרך, היא נוסעת עם וילנסקי למחנות העקורים בקפריסין, היא עושה דברים בשם הסמל והדגל והתקומה, זה עדיין לא אומר שזה צריך לבוא על חשבון האימהות, והפצע היה שם עד היום האחרון.
כן.
אבל זה הסיפור שלה, ואני חושב שעשינו את זה בעדינות.
מאוד.
וקרפתנו את זה
בכבוד. בעדינות וברגישות, ממש. ואני רוצה לשאול אותך עוד משהו. להעיר את יוסי, נורא מיוחד בעיניי, שלא הושבתם אנשים לראיין אותם, אלא הכל היה מחומרים ארכיונים. אני יכולה להגיד לך גם שאפתי על המוזיקה שליפתה את הסרט.
יונתן בר גיורא הנפלא, פשוט
מדהים.
פנומן.
ממש. ומאיפה בא הרעיון הזה של לעשות סרט על רק מקטעים ארכיונים?
זה נולד לי מסרט צרפתי שראיתי שנקרא הפרפר ופעמון הצלילה.
כן.
הסרט נפתח שם דרך נקודת מבט של אף-אף, של איש ששוכב מחוסר הכרה, לדעתי מתעורר מניתוח או סטרוק, אני לא זוכר בדיוק, ושומעים רק את המחשבות שלו.
וואו.
כאילו אנחנו רואים את האנשים שמעליו במטושטש, ושומעים את, את רצף המחשבה שלו. והיה עשור ללכתות אל יוסי, וזה נולד מתוך געגוע לקול שלו. אמרתי כן. שאם שווה לנסות לעשות מישהו בקולו, ולשמוע את המחשבות שלו.
אז זה יוסי.
זה יוסי, כן. כי הוא באמת ידע ללהג ולדבר על המון דברים, והוא לש את העברית בכזו.
נכון.
וגם הגוון הקולי, כן? נכון. הגוון הקולי שלו היה נכון. ממיס.
נכון, זה נכון.
הוא חרוט לנו בזיכרון, נכון. כי זה משהו מאוד מאוד ישראלי, מאוד חם של כולם.
נכון.
עכשיו, זה נורא נחמד על הנייר להגיד יוסי בנאי בקולו. צריך להבין שאנחנו עושים את הסרט הזה הרבה לפני שיש AI. אנחנו עושים כמעט 300 שעות ארכיון.
וואו.
וטובים את המונולוג הזה שהוא 72 דקות כמו תחרה עדינה. זאת אומרת, יש רפליקות שהוא אומר שם שהוא בן 20 ומצאים אותם בן 60. הרבה דברים קרו בזכות הרדיו.
כן.
הוא הגיש המון רדיו, והרדיו הביא את האינטימיות הזו. אני זוכר שמצאתי את משפט הפתיחה של הסרט, קפצתי מאושר, זה היה ארכיון גלי צהל, ניגשתי לארכיון וראיתי תוכנית שכתוב יוסי בנאי מגיש את יוסי בנאי. ולחצתי פליי, ואני שומע אותו אומר, כשאומרים לך יוסי בנאי מגיש את יוסי בנאי, זה נשמע כמו הסוף, אני עומד להגיש לכם אותי בשעה הקרובה, פירורים פירורים, ומקווה שלא תישארו רעבים.
נדם.
אני קפצתי מאושר, אמרתי, יש משפט פתיחה לסרט, יש ברית עם הצופה.
ממש, ממש.
אז זה ככה, זה bits and pieces, זה ממש היה עבודה, וזה התאפשר רק בזכות עוד פעם, בזכות הגיוון שלו, בזכות זה שהוא היה באמת, הדבר שהוא היה הכי טוב בו בעיניי זה לספר סיפור. אז מעבר להכל, גם שהוא שר, הוא מספר סיפור.
נכון, נכון. פסל של מילים לגמרי, כן. כן.
אז זה התאפשר בזכותו, וזה נולד ממש בדרך הסרט הזה והגעגוע.
אוקיי.
זה היה המוז הבא משם.
משם, וואו. גאון, אתה גאון, אני אומרת. יש לי ככה ממש לפני סיום, אני מוכרחה לספר לך שאתמול, בשעות הקטנות של הלילה נחשפתי לסרט שנקרא אלבום פרטי, שנפתח כן. בזה שאתה ואביך עליו השלום נכנסים למחסן, ואתה אומר לו, אתה בן 70, הגיע הזמן לעשות סדר. אני
נכון.
התרגשתי כל כך, אני זוכרת אותו, את אביך, ועוד לא סיימתי לראות את הסרט, אני כבר כולי מחכה לראות אותו. ככה, שני משפטים על הסרט הזה.
זה סרט שנעשה במסגרת 70 למדינה, הוא כבר בן 8 לדעתי. הוא נולד באופן אחר, זאת אומרת, זה היה סרט שמיועד לטלוויזיה, לא סרט תיעודי. הוא ילד אחר בעשייה של מוריס ושלי, כי הוא באמת נעשה נורא מהר, הוא נעשה בתוך איזה 5 חודשים, אפילו פחות. זה נכנסנו אל תוך האלבומים הפרטיים של אנשים, שאלנו את עצמנו איך אנחנו לוקחים חלק בתוך החגיגת 70 למדינה הזו, ולא רצינו לעשות משהו שגרתי, נכנסנו לאנשים לתוך האלבומים הפרטיים שלהם, וחיפשנו תמונה אחת שתספר את
הסיפור,
את הנרטיב, שתתחבר כן. לנרטיב הארץ ישראלי. אז יש שם משפחה שפונתה מימית ופונתה אחר כך מגוש קטיף, ויש שם את הבת של נתיבה בן יהודה זוכרת את רחבת הכותל עם המוגרבים. יש שם הכל מהכל, יש שם את הישראליות הזו דרך אנשים פרטיים, ואבא שלי מגיע שם בגלל סיפור שהוא צילם אותי במלחמת המפרץ, כך נפתח הסרט.
כן,
בעצם,
כן.
אני מציג את הפורמט דרך
כן, דרך עם המצלמה שתלויה עליך, כן.
כן, דרך כן. התיעוד שלו.
כן.
אבל זה נפתח ממש ב-47, אחרי זה.
כן, ראיתי. עוד לא סיימתי, אבל ראיתי. אני רוצה להגיד לך שהיינו יכולים לדבר איתך עוד, לדעתי, שעות על שעות על שעות.
ממש, כן.
אנחנו, יש כבר עבודה, יש סרט חדש באופק אחרי בעל החלומות?
כן, כן. אנחנו עובדים על סרט על הפילהרמונית הישראלית שב-2026, אם לא 90 שנה.
אוקיי.
לתזמורת המפוארת הזו. כן, תודה רבה על כל החיבון הזה.
תודה רבה לך.
תודה, קובי.
אנחנו באמת... אני בכל אופן, אני אוהבת את היצירה שלך ומעריכה אותך מאוד גם כאומן וגם כבן אדם. תודה רבה ממש ממש.
תודה רבה, שבת שלום קובי.
שבת טובה, תודה רבה.
ביי ביי, להתראות.
ביי.
כן, אנחנו נסיים. אין מה לעשות עם להירת יוסי.
עם המוזיקה המדהימה. של להירת יוסי. יש לנו כבר שני אייטמים שמחכים ויחכו לשבוע הבא.
נכון. אוקיי. עמוס אוריאל אחרינו, ממש ממש מיד נכנס. שתהיה לכם שבת שלום, תודה רבה לשוקי אברהם, טכנאי השידור. נילה לוי, שמוליק מושקוביץ.
תודה רבה, שמוליק.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.
בשביל לרוץ איתו בגשם החזק.